עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.
כן, בוקר טוב. בן, פתח את המיקרופון. אתה חדש פה?
פתח, בסדר, כן.
מה השם?
כל האירוע פה, התקינו לי פה כל מיני דברים, לא יודע, בן.
בן מי?
יצחק.
ו?
רחל, שקראו לו גם שלי.
לאיזה בא השם המשפחה הקודם שלה?
אלפנטרי ולוי.
אוקיי, אז אני אקרא לך בברלה, בסדר? בן רחל לבית לוי אלפנדרי, בסדר?
נו מה, ואם אני אגיד לא, בסדר גמור.
אם לא, אז לא, אין לי בעיה.
לא, בסדר גמור.
אתה הבוס פה בעניין הזה.
לקחתי.
מאוד חשוב לי שאתה תהיה מרוצה.
לקחתי, בסדר.
אוקיי, 9-7.
יפה. תתקדם.
לא, צריך לתת לזה לשקוע.
שקע.
מה קורה?
הכל שקוע. מה קורה? בסדר, אין לי איזה דרמה להתקדם.
לא, אין דרמות, שום דבר, כלום, רק, אתה יודע, כולה תחקיר שבק ש... תראה, האמת, תראה, אני אגיד לך משהו, לי, למה לא נעים לי? רונן בר ואני היינו ביחד במבצע, בשייח' עובייד, כן? עכשיו...
או, יפה, כן. כל פעם אני שוכח את זה.
עכשיו תשמע, זה לא נעים לי. אני אומר לך את האמת, זה לא נעים לי. לא נעים לי. אנשים היחידה שהיו איתי וזה, זה לא נעים לי להתלכלך. לא נעים לי. עכשיו, אתה לא יכול לשחק פה משחק מול שערק. אתה מבין? זה לא, אי אפשר. אז או שצער יישב פה וייתן לך קונטרה, אני אכתוב לצער מה להגיד, או יואב, לא יודע, או מר קורנס. מר קורנס, שזה שם של שיר לדעתי, מר קורנס, אתה מבין? עכשיו, אני לא יודע מה לעשות. מצד שני, צריך להגיד את הדברים. התחקיר הזה הוא בעייתי. למה? אני אומר, אני אגיד את הדברים היום בשפה יותר עדינה, בסדר? למה התחקיר הזה בעייתי? כי תשמע, אתה שבק, אתה בודק את עצמך, זה לא הגיוני שאתה מפנה את האצבע המאשימה לדרג המדיני. תחקור מה לא בסדר אצלך. מה אתה מתחיל להגיד, לא עלו להר הבית? אני נראה לך סביר שלא עלו, אתה מתחיל, כאילו על בן גביר שעלה להר הבית. מה הקשר הר הבית? מה אתה... אם השבק מדבר היום על הר הבית, באמת אני אומר, לא נעים לי, הם לא למדו שום דבר. זה ממש עצוב. אם הם ממשיכים לדבר על הר הבית ועל התנאים של האסירים וכל הדברים האלה, הם לא למדו שום דבר. כאילו שהשבעה באוקטובר היה בגלל הר הבית. הוא היה בגלל הר הבית באופן המהותי, כן? המלחמה היא על הר הבית. זה נכון. המלחמה היא על הר הבית, אבל זה לא המלחמה בגלל שבן גביר עלה או לא, אגב, בן גביר לא עלה. בן גביר לא עלה. אבל כאילו זה ממש הסרת אחריות, וגם לבוא על הדרג המדיני...
בן גביר לא עלה להר הבית? אני שואל ברצינות.
לא עלה לפני הזה, בסוכות שם ממש היה לא עלה.
אתה מדבר על תאריך ספציפי, אוקיי.
כן, לא עלה, וגם כאילו על הקטע...
אני חושב שהוא כן עלה, אבל לדעתי הוויכוח מיותר. עלה לגמרי, אבל הוויכוח מיותר.
בסדר, תבדוק את זה.
עלה, יעלה ועולה.
ראיתי שדורון כהן, העורך שלך ממעריב, צייץ שהוא לא עלה. אבל בסדר, שטויות, כאילו...
אז השתכנעתי.
אוקיי, אבל מה הקטע? הקטע הוא שבסוף, כאילו זה מפנה הכסף הקטרי. מה הכסף הקטרי? מה הכסף הקטרי? הנה נותן לך כותרת, בסדר? כאילו לביבי, מ-21, גנץ אישר העברת הכסף הקטרי לרצועת עזה תחודש. נותן לך כותרת מ-19. למרות התנגדות נתניהו, הכסף בקטרי יועבר לעזה. גורמי הביטחון השונים, ביניהם המוסד, שים לב פסיק, שים לב שבק, כולל שבק, צהל ומלל, אישרו את העברת הכסף הקטרי לחמאס. אז היה... כן? זאת למרות התנגדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתום ישיבת הקבינט, הוחלט כי הכספים יועברו מחר לרצועה. כן? אני מנסה לחשוב, אני מנסה להבין, מה קורה פה? מה זה כאילו כל זריקת האשמה הזאת? אין לי בעיה, בסדר, תשמע, אני אמרתי לך 1,000 פעמים, גם על הדרג המדיני יש אשמה, ויש אשמה על ראש הממשלה, אין ספק ואין שאלה, הוא היה ראש הממשלה. אין שאלה, אין פה אירוע. אבל כשהשב"כ עושה תחקיר, בסוף יוצא ממנו, כאילו מדובר פה באיזה אירוע פוליטי. אגב, אתה יודע מה, מישהו שלח לי גם אותך, מ-22, מה זה שמיני, אוגוסט 22, זה שנה לפני הטבח, מה אתה כותב? זוהי מדיניותו של שר הביטחון גנץ, שהחלה לנבוט עוד בימי הממשלה הקודמת, אבל טסה קדימה, תחת נפתלי בנט... אבל טסה קדימה תחת נפתלי בנט ויאיר לפיד בממשלה הנוכחית, נקודותיים. קרוב ל-20 אלף פועלים שיוצאים לעבודה יומית בישראל. מעבר קרם שלום שדוחף פנימה מוצרי יסוד. דלק שמסופק לתחנות הכוח. הוא מאפשר לעזה ליהנות מיותר שעות חשמל ממה שיש כרגע בבירוס וכו. אין לחמאס מוטיבציה לוותר על כל זה ולהיכנס לאימות נוסף עם ישראל באמצע אוגוסט. בלי מזגן, צריך לעשות הכל שזה יישאר ככה. בסדר? אפרופו, כולנו חטאנו, אבינו, פשענו, כן? אז, ואני אומר, כולל אותי, כי אני חושב שחשבון הנפש צריך להיות של כולנו, אז אל תגיד לי אני לא. כן? בוא נמשיך, בוא נתקדם. לא יכול להיות שתחקיר כזה, כן? בסוף נתפס כאיזה אירוע של הפנתה. עכשיו, אני עוד לא מדבר על מה שירון אברהם פרסם אתמול, שהוא אומר, אני אשמור שהמחליף שלי יהיה אחד מהסגנים שלי, ולא יכפו עלינו מישהו מבחוץ, ואני אבדה שעושים ועדת חקירה ממלכתית. תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל זה יציאה ביזרית מאוד. זה כי, כלומר, האנשים האלה לא מבינים את המהות של דמוקרטיה, זה דבר מאוד בעייתי. זה לא יכול להיות שהוא אומר דברים כאלה. הוא לא קובע מי יהיה המחליף שלו. יש היררכיה במדינת ישראל. יש דרג נבחר, ויש ראש ממשלה שאחראי על השבק, ויש ממשלה, והם קובעים מי מחליף אותו. הוא לא קובע מי המחליף שלו. זה הזוי. הוא לא קובע שתהיה ועדת חקירה ממלכתית. הוא לא, הוא ראש השבק. הוא לא דרג נבחר. זה מוזר. מה שמצחיק, שגם הכותרות שלכם בתשקורת, בערוצי התבלה, תרעלה ותעמולה, אז אני רואה למשל בכלכליסט, תחקיר המחדל של שבק, הכסף הקטרי יעצים את חמאס, המלצה לחסל בכירים נדחתה. בוא נה, תקשיב, השבק לאורך כל הדרך אמר שחמאס מורתע, הרי כשנתניהו אמר חמאס מורתע, הוא לא המציא את זה, זה מה שהוא שמע מגורמי הביטחון. הוא לא המציא שחמאס מורתע, הוא שמע את זה מהם. הכותרות שלכם, הכותרות האלה זה בדיחה. לוקחים את זה, וכאילו הכותרות של השבק, זה הדרג המדיני השם. תשמע, זה הזיה, אני חייב להגיד לך, אני ממש, הנה, רינו צרור, שבק ראה בשומר חומות ניצחון חמאסי מובהק. זה מתוך הדוח. תשמיע לי רגע את נדב ארגמן אחרי שומר חומות, שתבינו, בדוח כתוב ששבק ראה בשומר חומות ניצחון חמאסי מובהק. עכשיו תקשיבו.
המבצע הזה לא דומה למבצעים קודמים, מבחינת המכה שקיבל ארגון החמאס, תואר כאן על ידי הרמטכ"ל ועל ידי ראש הממשלה ושר הביטחון. המבצע הזה יכול להיות מבצע משנה מציאות, כפוף כמובן לדרך שבה נתנהל מכאן ואילך אנחנו. כללי המשחק השתנו, ומה שהיה לא יהיה. חמאס שלפני המבצע הנוכחי לא דומה לחמאס של היום של אחרי.
אתה מבין על מה אני מדבר? רק לסיום אני אגיד לך שכתוב שם גם בדוח, אני סבור כארגון חזק, יציב, צנוע, ערכי, ואפילו מקצועי יותר מכפי שהיה ערב הטבח. איך אמר זמרי אתמול אצלנו? בוא, זה לא סטנדרט להשוות לחמאס ערב הטבח, אחרי הטבח. כן, בבקשה, בן כספית, אני מבקש תענה לי בצורה מכובדת, יפה, התחלנו הוגן,
פייר פייט. אני שם. אפתח ואומר משפט קצר במקום שבו עומד רונן בר, ואני אומר את זה כמי שמכיר כל פרט בביוגרפיה הארוכה שלו, אף אחד מכל האנשים שמקיפים את נתניהו, אם זה בערוץ 14, אם זה בקואליציה, אם זה בממשלה, אם זה במשפחה, חוץ מאחיו כמובן, שזה משהו אחר לגמרי, בחיים לא יעמוד, מבחינת התרומה, אגב, ותמיד בשפיץ, לא במשרד, תמיד בראש היחידה המבצעית וכולי.
אני מצטרף, מה
שמגיע מגיע. אני קצת מתאכזב שאתה בכל זאת, בסוף התגברת על עצמך, וכן, לא נעים לך במונה, אבל עוד דבר קטן, אני לא אכנס לרזולוציות, קראתי את עיקרי התחקיר של שבק, היא שמה, בואו נאמר, 95% מהחומר זה ביקורת על שבק, ועל כל כשלי שבק, שבהם הודה רונן בר, שלושה ימים אחרי הטבח להערכתי, היחיד שלא הודה. כתבתי על זה טור לפני יום או יומיים. אני מאז השבעה באוקטובר יצא לי לפגוש כבר, אני מעריך בין עשרות רבות למאות של בחירי ביטחון כאלה ואחרים, מכל הזרועות, אגב, כולל אנשים שפרשו לפני 15 שנה. כולם מקבלים אחריות, מבקשים סליחה, ומדברים על הבושה שהם חשים, נוכח, אפילו בן אדם שהיה רמטכ"ל לפני 15 שנה, הוא היה רמטכ"ל, הוא חלק מהמערכת, הוא היה פעם, לפעמים, עדיין הוא מתבייש ומבקש סליחה. היחיד שמפעיל את כל שופרותיו, לפזר את האשמה בין כל האחרים, לא ביקש סליחה ולא כלום, אתם יודעים מי זה. עכשיו, מכיוון שכל מה שאינון אמר לא נכון, אני אוכיח לכם את זה בסרטון, סליחה, באינסרט קצר, שהיה אצל גיא זוהר. אתמול הוא השמיע לי אינון, את נפתלי בנט מסביר שהכסף הקטרי זה ליברמן. נשבע לכם, זה קרה אתמול. ליברמן בעצם, לא ביבי, זה ליברמן הביא את הכסף הקטרי, זה על פי אינון. תלכו לתוכנית של אתמול, השמיע את האינסרט ואמר, וזה ליברמן.
זה בנט אמר, לא אני.
כן, אבל אתה מינפת את זה וחזרת על זה ואמרת את זה. אז פשוט עשית הנדסת תודעה, אבל באמת, ברף המאוד גבוה, ברמת הנוכלות. קראתי לזה הפוך, גוטה.
ירשתי את זה מליברמן. ליברמן הוא זה שבישל ויזם את כל עסקת הכספים. הוא עשה את זה ביוני בפגישה בקפריסין.
הפגישה שעליה מדבר בנט בקפריסין אכן פורסמה ב-2018. אז מה? זה אומר שליברמן הסדיר שם את הסיוע הקטרי לעזה? לליברמן יש אליבי מעולה. כבר פרקנו את זה כאן ממש.
מה שקרה אתמול, הפסקת אש אתמול, בשילוב עם כל התהליך ההסדרה מול חמאס, זה קנייה לטרור. הכנסת 15 מיליון דולר לתוך רצועת עזה לחמאס.
ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון 5 ימים אחרי שעבר הכסף מקטר לעזה, אמר שזו אחת הסיבות להתפטרות שלו, ואותו בנט מאשים? אולי צריך לחזור לפגישה בקפריסין. זו הייתה פגישה הזויה לחלוטין. איבט, ליברמן, הגיע עצבני לפגישה, שר החוץ הקטרי היה שם, וליברמן התפרץ עליו, האשים אותם בתמיכה בטרור.
אז מה למדנו פה? ליברמן היה באמת אחד הבודדים במערכת, שבנושא הזה, לא רק שידיו נקיות, הוא יוצא צדיק, הוא ידע הכל, הוא פרש, הוא התפטר מתפקיד שר ביטחון. זה דבר שלא עושים בישראל, לא עושים, אלא אם כן ועדת חקירה גורמת לך לעשות את זה כמו שרון, רק על הכסף הקטרי, וינון מגל הציג פה אתמול, כאילו ליברמן הוא באמת...
לא היינו על בנט.
לא, אתה ידעת, אתה יודע את האמת, אינון, ואתה שמת את זה פה, כדי שאתה רוצה, אני אשמיע לך ביום, בשבוע הבא, את, מה אתה אמרת. אתה הבאת את זה, כזה ראה וקדש, ליברמן הביא את הכסף הקטרי. חברים, חברים יקרים, היחיד שהביא את הכסף, עכשיו זה גם אני, כי אני כתבתי על מדיניות גנץ, אגב, שאין בה כסף קטרי. מדיניות גנץ שאני כתבתי בה, זה התמיכה למשפחות, והדלק, הכסף שלו, שהם לא יכולים לקחת, ובעצם לשלם למבריח הבדואי. הרי זה באמת מה שבנט עשה. עכשיו חכו, זה לא נגמר. בואו תשמעו את יריב לוין, מתראיין אצל, גם כן באותם שנים, אצל ירון דקל ועמית סגל, באמצע חתכתי כי זה ארוך את השאלות שלהם, הם אומרים לו אחרי התשובה הראשונה, אבל אם הייתם באופוזיציה וממשלה אחרת הייתה מעבירה את הכסף הקטרי, אתם הרי הייתם הורגים אותם, ותשמעו, זה מצחיק. יריב אופנהיימר לוין.
אני מניח שהכסף יעבור, ואם נסתכל על העניין ככה בצורה יותר רצינית, צריך לומר בגילוי לב, אנחנו כנראה נאלץ להגיע בסופו של עניין לאימות בדרום, אבל האחריות של כל ממשלה וכל ראש ממשלה זה לעשות את המקסימום כדי להימנע מהדבר הזה, וכדי שאם נגיע לאימות כזה, ידעו כל אזרחי ישראל שבאמת מדובר במלחמת אין ברירה ולא במשהו שאפשר היה למנוע אותו, ולכן נעשה ניסיון נוסף כדי להביא למצב שהאימות הזה יימנע. אני אגיד לכם מה ברור, שאם חס וחלילה השמאל היה עולה לשלטון ואנחנו היינו באופוזיציה, היו בעיות כל כך קשות, גם ביטחוניות, גם כלכליות וגם מדיניות. את זה כדאי לזכור היטב, אני חושב שבסך הכל הממשלה הזו השיגה הישגים אדירים בתחום הביטחוני. אני חושב שאין חולק על זה שבמציאות כל כך מורכבת, עם מזרח תיכון שסוער מסביבנו כמעט בכל נקודה, בסך הכל ישראל מצליחה לשמור על גבולותיה, לעשות את זה תוך מאמץ עצום להימנע מפעולות צבאיות רחבות היקף, שיש להם אגב מחירים קשים, גם בכוח אדם, גם בפגיעה בכלכלה, גם מחירים מדיניים. ואני חושב שהמדיניות האחראית הזו עד היום הוכיחה את עצמה, צריך להמשיך בה, קל מאוד להתלהם, אבל אני חושב שבסך הכל...
מתי נהיית פיסניק? מתי נהיית פיסניק, השר יריב לוין?
יריב שלום לוין עכשיו.
יריב אופנהיימר, ולא יריב לוין.
יריב, נכון שזה היה קצת ארוך, אבל יריב...
למה לא שמת רק את הפאנץ' בסוף?
יריב לוין מביא פה את כל מדיניות ההכלה של נתניהו, בקולו ובגרונו. מורכב, להימנע מהרפתקאות, אולי בסוף, בינתיים, הם שואלים אותו לכסף הקטרי. ושני דברים קטרים אחרונים, אל תדאג, אין אינסרטים על זה. סודי ביותר, במכתב לקטר מ-2018, נתניהו ביקש כסף לעזה. בדוחה רצו לסגור את הצינור לחמאס ב-18, ואז נתניהו פנה ישירות לקטרים, והפעיל את ארצות הברית, כדי לוודא שהמימון יימשך. וכך ארגון הטרור נהנה מ-$30 מיליון בחודש. בשלי 18 נשלח מכתב סודי מירושלים לשלטונות קטר בדוחה. תוכנו של המסמך כל כך מסווג שאת כמות האנשים שראו אותו וכולי וכולי. בסוף נתניהו חתום עליו, לא אני ואפילו לא גנץ. והדבר הממש אחרון, אבל ממש, זה רעיון שעשתה גילי כהן לא מזמן עם בכיר קטרי שמסביר, אגב בכיר מאוד, כאילו לדעתי הוא בעל תפקיד גם היום, יש את זה בגוגל, כן? גילי כהן, מי שהמציא את העברת הכסף הקטרי לעזה היה נתניהו. הקטרים אומרים את זה, עכשיו כולם יודעים את זה. וזה עדיין, אתמול שמעתי לכם את דרמר מספר שנתניהו התקשר ללחוץ אליו שיתמוך בכסף הקטרי. אבל לא, זה גנץ וזה בן כספית וזה נדב ארגמן. אגב, בתחקיר של שבק יש גם בעצם במשתמע, אתה מבין ששבק, נדב ארגמן, אמר לנתניהו במפורש שהכסף הקטרי במזומן הולך לטרור.
איפה תראה לי את זה? איפה הוא אמר? איפה הוא אמר את זה?
אתה יודע מה אם אתה רוצה?
חפש בינתיים, בוא, תן לי.
לא, לא, יש לי את זה. ממש יש לי את זה.
כן.
הנה. חמאס ניצלה את השנים האלה לצורך בניית כוחה הצבאי במידה רבה בזכות המשענת האסטרטגית של איראן.
זה מהדוח?
כן, 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 כן. בזכות המשענת האסטרטגית של איראן ושימוש בכספים שהגיעו מאיראן ומקטר. חכה, יש עוד שתי שורות ותבין. חמאס הקימה לעצמה צבא מאורגן, חמוש, מבוצר ומאומן, שבנוי מחמש חטיבות, כוחות מיוחדים, מערך מודיעין ויכולות מיוחדות באוויר, בים וביבשה. מידע זה היה מוכר לעוסקים בדבר ושוקף לדרגים הבכירים ביותר. זו השפה השבקית שהתרגום של הזה, ראשי השבק עדכנו את ראש הממשלה ש-17 שנה מתוך ה-18 היה נתניהו.
כן, תודה. טוב, אבל בעניין הזה צריך להגיד ביושר, אני חושב, תסכים איתי.
עד עכשיו מה? לא, אתה ואני עד עכשיו
לא,
שיקרנו בעצם.
לא, אני רוצה בעצם. כמו סרי להגיד ביושר. אני רוצה להגיד ביושר.
אתה מנסה לעשות חיפוי סרי?
אגב...
אתה סרי מעלי אקספרס, בוא נגיד את האמת.
אני ביקשתי מעוקביי בינו ניוז, בעקבות הרייטינג הבוקר, כן, להתייחס בחמלה לברק סרי היום. פשוט להכיל אותו, להכיל. בסדר? להכיל.
זה לא פשוט, זה חוטי.
בדיוק, אוקיי. עכשיו, תראה, תן לי, תן עדויות. תן שני דברים. אתה יודע מה? תן שני דברים. אחד, תביא עדות שמישהו במערכת, במשך כל השנים האלה, אמר לנתניהו, תפסיק להעביר את הכסף. מישהו בשבק, מישהו במוסד, מישהו בצהל. תן מישהו שאמר לנתניהו, תפסיק להעביר את הכסף. זה לא שהם שיקפו לו, נכון, שחמאס מתעצם לפי מה שהם אומרים. אגב, כמובן שנכנס הרבה יותר כסף מארצות ערב ומהאיחוד האירופי ומכל מיני והברחות ומאיראן, ונכנס הרבה יותר כסף ממה שנכנס מקטר, כן? זה ברור, אבל אתם חוגגים על הדבר הזה, אבל בסדר. אז אם זה נתניהו, תביא מישהו מהמערכת לאורך כל השנים שאמר לו נתניהו, תעצור את הכסף הקטרי. הרי אני מקריא לך פה כל יום, בוקר בוקר, במשך דקות ארוכות ושעות ארוכות וימים הרצופים, אני עומד ומקריא לך טקסטים וכותרות שהמערכת אמרה לנתניהו להעביר את הכסף. וקראתי לך לפני דקה כותרת שלמרות התנגדות נתניהו בלחץ מערכת הביטחון, כולל שבק, העבירו את הכסף. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד כל היום, אתה מבין, הוגח דוח שבק, מה אתה חוזר? ממשיך אחורה, ביבי העביר את הכסף, כאילו ממשיכים לדבר על הכסף לקטר שביבי העביר. השבק זה, מה, לא נוח לדבר על הדוח? אני לא מבין. מה קרה? לא נוח לך לדבר? מה, כאילו, אתמול חגגתם רווחים של בנק לאומי. השמאל, השמאל, כל הרשת, השמאל הסוציאליסטי, החברתי, הערכי, חוגג רווחים של מיליארדים של בנק. זה דבר נפלא. לאן הגענו? באמת, חזון אחריתם, המשיח בדרך. המשיח בדרך, זה דבר נפלא. כתב אודי הירש, כן, שלא היינו החברים הכי טובים בוואלה, אבל הוא אמר, היה לו ציוץ מאוד מאוד יפה בעניין הזה, כן? אני אצטט אותו אולי בשביל שלא... זה אומר, אם רווחי השיא של בנק לאומי מסמכים אתכם רק כי ינון מגל נדפק, אתם המוצר. אתם המוצר. כשאני אומר לך, בן כספית, שיש אצלכם בתרללת אנשים, כן? שאתם מעדיפים שחמאס ינצח רק בשביל ביבי יפסיד, אז אתה צוחק עליי, אתה אומר, זה לא נכון, זה שטויות. אז הנה, תסתכל בנק לאומי וינון מגל. תסתכל, אתם מוכנים שהבנק ירוויח מיליארדים רק בשביל שאני אדפק. לא אכפת לכם. אתם לא מבינים שזה הבדיחה היה לכם. אתם לא מבינים שאתם המפסידים. שזה הביטחון שלכם, שזה הכסף שלכם. אתם לא מבינים, זה האירוע. צאו מהאירוע, תסתכלו רחב, רחב, תסתכלו רחב. תנו מבט מקיף על המציאות. תרימו משקפת, איך רפול אמר? המודיעין הכי טוב הוא המשקפת. לא היו מי... מה, בשבק, בוא, בשבק. לא היה לו סוכן אחד בעזה. אגב, הבנתי שמישהו אמר היום שזה בגלל היה גירוש מרצועת עזה. נו, נו, נו.
גירוש, איך הגעת לגירוש עכשיו?
שלא היה מסוכנים בעזה, שאי אפשר היה לעשות סוכנים בעזה. הפכנו אותם לאימפריה, הפכנו אותם לצבא. שסיירת מטכ"ל לא יכולה לעשות שם מבצעים, כאילו זה מדינת אויב. מטורף! מטורף! מי אחראי על כל זה? מי? מי, 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 מי? לקצר, זהו, יאללה, דבר.
כן, כן, קצר.
טוב. זה, בגדול זה נשמע כמו בדיחה, אבל אתה באמת דורש שנגיד לך מי אמר לביבי. קודם כל, ביבי הוא אחראי. הוא השליט האלה. איך קראו לו בזה? ניר ברקת קרא לו המפקד העליון, השליט העליון, לא זוכר כבר, כמו באיראן, המנהיג העליון. לא צריך להגיד לו. הוא מקבל את ההחלטות, אני לא אשמיע לך בפעם ה-200 את האינסרט שהוא מסביר את זה. שתיים, ליברמן אמר לו, כל הזמן, כולל שבוע לפני הטבח, כולל לפני שהוא התפטר על הכסף הקטרי. שלוש, אודי לוי, ההוא שהיה אחראי על צלצל, אמר לו, וגם התראיין על זה 1,000 פעמים, ויותר מזה, הם סגרו לו על הראש את היחידה שאמורה לחפש את הכסף של הטרור. נתניהו סגר את צלצל, שהתפקיד שלה זה למצוא את כספי הטרור המולבנים מקטר ומאוד מקומות. אבל אתה מחפש עוד ראיות, אתה מחפש עוד תירוצים. תשמע, אני לפעמים שואל את עצמי, על מה עוד אתה יכול להגן? על מה אתה מסוגל להגן? הרי מה גנץ ומה בנט, גם אם כל מה שאתה אומר עליהם נכון.
תעלה רעיונות, שנה, אני אגיד לך אם אני מגן עליהם או לא.
זה היה שנה, וזה בכלל לא היה ראש ממשלה. אני אשמיע לך בשעה הבאה, איך נתניהו מספר בקמפיין 2020, לקהל שומעיו, כבדיחה, כפיליטון, איך הוא ממנה את בנט לשר ביטחון, רק כדי למנוע איזה קוניונקטורה, איזה נוכלות פוליטית, ואומר, למה אתם לא צוחקים? זה הייתה בדיחה מבחינתו. שר ביטחון זה, זה, זה הציץ, הוא מסביר את זה גם לוועדת וינוגרד. רק הוא אחראי, רק הוא, וזה לא שנה, ולא שנתיים. אתה אומר, תסתכלו רחב, אוקיי, אני מסתכל רחב. ראש ממשלת השבעה באוקטובר, נתניהו. 2023, 2022 בנט, 2021 נתניהו, 2020 נתניהו, 2019 נתניהו, 2018 נתניהו, 2017 נתניהו, 2016 נתניהו, 2015 נתניהו, 2014 צוק איתן האסוני נתניהו, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, שהוא מבטיח להפיל את חמאס ובונה את חמאס. זו התמונה הרחבה.
שלום בועז מירן.
שלום.
אח של עומרי שחטוף בעזה.
אכן.
שזה עדכון משהו שאתה יודע, שאתה יכול לספר לנו?
לא, לא, לא ברמה האישית ולא ברמה של כלל ה...
בכל האלה ששוחררו לא קיבלתם איזשהו סימן?
קיבלנו, אבל זה נכון ליולי, כאילו. ראו אותו, אחד השווים ראה אותו.
ליולי?
ליולי. מצבו היה טוב, תקין. מעבר לזה אין חדש.
טוב, מה אתה אומר הבוקר?
לא יודע, זה מין מצב של סוג שמזכיר לי את הדשדוש שהיינו בו בדיוק שנה שעברה.
מתי?
באזור גם פברואר, מרץ, אפריל, עד הכניסה לרפיח.
תגיד,
רגע, תן לו רק לסיים. שאתה מרגיש סוג של דשדוש?
מה, מה?
אתה אומר, אתה מרגיש סוג של דשדוש, ו?
שהממשלה לא בטוח יודעת לאיזה כיוון היא הולכת, ולדעתי היא אמורה לדעת בשלב הזה כבר מה לעשות. אני לא רואה את זה קורה, לפחות לא בקצב המתאים, כי יש לנו שם אנשים. האנשים שלנו נרכבים שם יום-יום, צריכים לקחת היוזמה, נגמרו התירוצים, רמטכ"ל חדש, נשיא חדש בארצות הברית, חימושים, אין יותר מה להשתאות, פשוט חייבים לעשות את מה שהיה צריך לעשות מהרגע הראשון, עכשיו.
וחוץ מזה שזאת עמדתכם המוכרת, ואני גם אפילו מסכים איתה, יש לנו היום גם את התחקיר של הקרב בנחל עוז, עומרי נחטף מנחל עוז, את זה עוד לא אמרנו.
נכון.
ובתחקיר הזה, לא ש... אני חייב לציין את קרן נויבך של בסיס נחל עוז, עשתה כבר עבודה עיתונאית ששווה לפחות פוליצר אחד, אבל מתברר פה שגם לנחל עוז, לניר עוז בכלל לא הגיעו, אבל גם לנחל עוז, עד הצהריים המאוחרים, כמעט לא הגיע, מגלן שנשלחו, עלו על איזה מערב בדרך, והגיעו רק אחרי הצהריים, היו בעצם כוח קטן של מסתערבי משטרה, יחד עם כיתת הכוננות, מנע טווח יותר גדול, אבל היה שם טווח מטורף, כמעט בלי צהל. אגב, כולל גבורה משוגעת של המעטים שכן היו. איך אתה מרגיש מול זה?
לא יודע, היה פה כישלון מאלף עתיו בכל היום, בכל היום הזה, בכל התקופה שלפניו, שקדמה לה, עשרות שנים אחורה, וזה בא לידי מימוש ביום הזה, כל המחדלים, כל הקונספציה, כל התפיסת עולם. עכשיו, אפרופו הימס שהזכרת, כן. אני דיברתי עם אחי שהוא היה בממד בדקות האלה, והוא אמר לי, כאילו בהתחלה לדענו, דיברתי איתו ב-20 בערך, הוא היה כבר בממד עם הילדות, עם אשתו, שמעתי את הצרכות תוך כדי של הבנות.
בנות כמה?
אז הם היו פחות מחצי שנה ושנתיים, משהו כזה.
שני תינוקות, שתי תינוקות.
כן, כן. וברגע שהוא אמר לי, תשמע, יש אצלנו ימ"ס, כאילו, היו את הפרעות על הגדר כמה ימים לפני זה. ברגע שהוא אמר, יש לנו יחידה של ימ"ס שהיא בכוננות בכיבוד, אני נרגעתי, ירדה לי אבן מהלב, אמרתי, בוא נה, יש להם ימ"ס, הוא מסודר. והתברר שזה גם לא עזר.
לא ידעת ש-5,000 נוחבות מגיעות, כן, לא, כן. לא פיגוע.
כן. תגיד, כן. מה אתה אומר על התחקירים של צה"ל ושבק?
הם לא ממצים, לא באמת נותנים את התשובות, לפחות מה שנחשף לנו, לציבור. מה הוביל לכל האירוע הזה. אין ממש פירוט, אין לקיחה, יש לקיחת השמעות, אחריות במילים, אבל לא ב... אתה לא רואה את זה, ובייחוד לא בזה של השבק, בדוח של השבק, אתה לא רואה את כל התהליך שהוביל לעניין הזה.
אני חייב להגיד לך שאחרי שקראתי דווקא ראיתי לא מעט מהתהליך, כולל פרטים. ואגב, חלק גדול משם זה כשלים של שבק. יש אפילו כותרת, האירועים שהובילו לכל זה, ההתעלמויות מכל מיני דברים, תפיסת האיום החמאסי, עיקר הסיבות הישירות לכשלים המודיעיניים, וכולי וכולי. העניין הוא שזה גם תחקיר שבק וגם תחקיר צד, תחקירים מבצעיים לצורך הפקת לקחים פנימיים, זה לא תחקיר מטעם המדינה שמאגד, כמו שאתה אומר, 20 שנה אחורה.
אז בוא נחזור רגע לאירוע, אתה חושב שמה, כלומר, מה צריכה ישראל עכשיו לעשות? אח שלך שם, מה אתה רוצה שיקרה עכשיו? יש מחלוקת, האם צריך ללכת לעסקה כוללת של קנייה לדרישות של חמאס ושחרור כולם, או ללכת למלחמה חרב ודרב כוללת על הראש שלהם ולהשמיד אותם?
קודם כל אפשר לך בשיטת האלימינציה, אין כזה דבר שחרור של כולם, לא קיים. גם בעסקה כוללת, גם ביציאת ישראל טוטלית מהרצועה, הפסקת המלחמה, ערבויות, חמאס לא ישחרר את כולם, אף אחד לא יוותר על תעודת ביטוח שלו. גם אם מבטיחים לו ויש לו ערבויות, הוא לא יוותר על תעודת הביטוח שלו, כשהוא יודע שלא מאלצים אותו לוותר עליה. מה שכן צריך לעשות, זה מה שהתחילו פה באיחור, עצירת ההומניטרי. אני כבר לא מבין למה לא עוצרים גם את המים, גם את החשמל. ישראל ויתרה על רוב מנופי לחץ שלה כבר בשלב הראשון. היא צריכה להחזיר לעצמה מנופים, וגם לייצר מנופים חדשים. אז המים, החשמל, כניסה, הצבת אולטימטום, לקיחת את האולטימטום של טראמפ, שהוא היה בעיתוי לא נכון, היינו צריכים להשלים את השלב הראשון, גמרנו את השלב הראשון, כי נכנסנו לבקרת, צריך להשלים אותו, לקיחת האולטימטום משם, העברה אותו לעכשיו, של תוך שבוע אפילו ניתן, החזרת כל החטופים בפעימה אחת, בלי תרגילים, בלי כלום, ואם לא, כניסה מסיבית, כמה אוגדות, מכמה כיוונים, לא עבודה בטור כמו שהייתה, לא פשיטות, כניסה מסיבית, והודעה לחמאס ולעולם, וזה יצירת עוד מנוף. כל שטח שאנחנו כובשים, כל מטר שאנחנו כובשים, מסופח לישראל עד שהחטופים חוזרים. עד התאריך שהחטופים כולם חוזרים, כל שטח שנכבש הוא פשוט נשאר בשליטת ישראל לצמיתות. מעבר לזה אנחנו נכבוש כמובן את כל הרצועה כדי להגיע לאחרון החטופים, אבל השטחים שנכבשים עד שהם חוזרים, עד שחמאס נכנס והם חוזרים, יישארו אצל ישראל. זה גם מתכתב עם הרעיון של טראמפ, כאילו עם התוכנית של טראמפ.
אבל אני לא צריך להבין את ההיגיון של המסדר שלך. מצד אחד אתה אומר הם לא ישחררו את כולם, ומצד שני אתה אומר, אז נעים עליהם שניכנס עם 3 או 4 אוגדות. אגב, עשינו את זה כבר, לא בטור, היו חודשים שהיו 5 אוגדות בתוך הרצועה.
לא עבדנו נכון, אז
עבדנו, כן נכון, בואו, יש 50,000 הרוגים ושליש מהשטח הרוס לגמרי, אבל לא,
בוא נגיד שצהל לא מסוגל להכריע את חמאס, בוא נשאר.
לא, צהל
עשה את כל מה שהוא יכול והגיע לטקו, במקרה הטוב לטקו מול חמאס.
אני לא חושב שהתוצאה הסופית היא טקו. אנחנו הובסנו בשבעה באוקטובר וניצחנו במלחמה, אבל אני רוצה לעזוב, בוא נתעלם מהוויכוח הזה. אני שואל, אז למה את חושב שהם לא ישחררו את כולם, אם אתה נותן להם בעצם תמורת כולם את הפסקת המלחמה? זה האירוע שהם שואפים אליו, כי הרי האיום שלך זה חידוש המלחמה. אז אתה מבין למה אני מתכוון, שיש פה איזשהו קשר לוגי?
לא, אין קשר לוגי. אין קשר לוגי, יש פה אמון ושכל ישר. הרי גם אתם אומרים, כן, וואלה, נעשה את ההתחכמות הזאת, על הפיפס הראשון, על הטיל הראשון שלהם, נכבוש את כל... נכבוש את עזה מחדש. עכשיו הם שומעים את זה, הם יודעים את זה. עכשיו, חמאס רואה את עצמו לטווח ארוך, במאבק מול ישראל. אז פה הוא באמת יוותר לשנתיים, שלוש, נגיד, במקרה הטוב, לא יוציא, לא יראה, יש שקט, הכל זה. אחרי זה הוא ירצה להמשיך ולהילחם מול ישראל, הוא לא גמר את המלחמה.
ויחטוף על הראש?
מה?
ויקבל בראש, הרי בסוף...
ויקבל בראש, בגלל זה הוא ישמור לעצמו עוד קצת חטופים, אבל בגלל זה הוא ישמור לעצמו עוד קצת חטופים גם לעתיד.
לא, אף אחד לא יפסיק מלחמה אם הוא ישמור חטופים. זה מה שאתה לא רואה,
שאתה מפספס. אני אומר לך שזה לא יקרה.
המלחמה תיגמר זמנית, רק אם כל החטופים יצאו. אם זה לא יקרה, אז אני נוריד להם את הראש עכשיו.
יפה.
העניין הוא, אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היחידה היא,
בועז,
הבעיה היחידה היא שאנחנו לא מאתגרים אותם, לא אומרים להם, הנה, אוקיי, תחזיר לנו את כל החטופים, ויש הפסקת אש, זה נקרא הפסקת אש קבועה בעזה, ולסגור בשקט עם טראמפ, שבצפצוף הראשון מורידים להם את הראש. ואנחנו לא מאתגרים את זה.
אבל אתה שוב, הפרדוקס הוא, היא בהירות אצלך, כי הוא חמאס לא יסכים לזה, יש לו כרגע תעודת ביטוח for life, אתה אומר על הפיפס הראשון,
אבל מה זאת אומרת, למה, אבל חמאס רשמית הסכים לזה, בוא אני מתקן אותך, חמאס הסכים להפסקת המלחמה, תמורת כל שחרור כל החטופים, זאת עובדה מה שאני אומר, כי זה מה שכתוב בעסקה. מה שאתה אומר בועז, זה שהוא לא יקיים. אז אני אומר,
הוא לא יישא את כל החטופים, ואם הוא יגיד, אלה כל החטופים שיש לי, 59,
אז המלחמה לא נגמרה, הוא לא מקבל את הסחורה.
אבל הוא יגיד, זה מה שיש לי, אתם הפצצתם, קברתם אותם במנהרות, אני לא מוצא אותם, אני לא יודע, אתה תנער אותי, אני לא יודע את כל החטופים.
אין הפסקת מלחמה בלי שחרור חטופים, מה לא מובן פה? הוא לא ישחרר, לא יקבל, ביבי המציא את הנוסחה הזו פעם. אני פשוט, הבהירות אצלי, זה כי אני חושב שהם הולכים ומתים, ואני רוצה, חושב שקודם כל, אני נלחם בחמאס עדיין גם יהודה ושומרון, לא השמעתי אותו. אז מה, גם שם זה טקו. קודם כל להחזיר אותם, ואז להשמיד אותם.
כן, זה, טוב, זה אבל אל תגלה, אל דבר על זה שחמאס לא ישמע, שלא ידע שאנחנו עובדים עליו, בסדר? זה חשוב מאוד שהוא לא...
חמאס יודעים את זה מצוין.
לכן הם גם לא יעשו.
בינתיים הם עבדו עלינו, לא אנחנו עליהם.
הוא לא יחזיר את כולם.
תגיד שאלה אחרת לגמרי.
הוא לא מציג את העמדה הזאת כדי באמת לעורר את הוויכוח הזה אצלנו, ושאנשים ילחצו לממשלה להפסיק ולמדחות כמה שיותר את הדיפול פה. עכשיו, אני מבחינתי אישית, ואני חושב שגם מבחינה לאומית, אי אפשר להשאיר את מי שרצח, אנס, קרת, שרף, חטף, התעלל, אי אפשר להשאיר אותו.
יש על זה קונצנזוס לאומי נדיר, נדיר. אבל רגע, עזוב, אנחנו לא אסטרטגים גדולים, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה על עומרי. איך זה שהוא, כאילו, למה הוא נדחק בתור? הרי שוחררו כבר צעירים ממנו, או שאני טועה?
פשוט, כי קבעו מדרגות או קטגוריות, והוא לא היה פצוע, הוא לא, אין לו איזה מחלה, וקבעו סולם של מי שיש לו איזה בעיות, גם הצעירים ממנו, לכאורה.
אז הצעירים ממנו כאילו היו מוניטרי או חולים או כאלה.
היו להם מחלות כרוניות, וחלק נפצעו והחלימו, אבל אנחנו ראינו הנוסח כל אנשים בריאים, וזה עוד בעיה שיוצרת שיטת השלבים הזאת, זה סוג של קניבליזם בין המשפחות. אתה רואה כאלה שחוזרים, אתה אומר, וואלה, הם בריאים, איפה הומניטרי? אז בוא, אתה נזכר בנקע שהיה לילד שלך שמה, באסטמה שהייתה לו שמה, בזה שהוא נפצע בעצם קשה שחצות, כל משפחה מתחילה, ואתה יוצר פה דברים, שאתה מוריד את המשפחות לשפל מדרגה.
ולכן, מה שאני ניסיתי לשכנע אותך ונכשלתי, זה צריך לבוא כמו אלכסנדר מוקדון לקשר הגורדי, לחתוך, להגיד, הכל תמורת הכל, בידיעה ברורה שאין בישראל שום מנהיג או סגן מנהיג שבשלושים שנה הקרובות לא ישלים את המשימה של הפלת שלטון חמאס בעזה והכרעתו המוחלטת.
אז זה 30 שנה.
אבל זה בר דיחוי של כמה חודשים.
אנחנו נדונים לתהליך של התעללות וטרור של 30 שנה עכשיו.
לא, אנחנו נדונים להמשיך להילחם בטרור כל הזמן. זה הכי פשוט. אין מה לעשות, אין פתרון אחר.
בועז, תהיו חזקים, כמו שאומרים. בכל מקרה, אנחנו איתכם. בועז מירן, אח של עומרי שחטוף. תודה שדיברת איתם.
חד משמעית. 1-2.
כן, מצחיק אותי הציוץ של יוסף יהושע הבוקר. בכירים בשב"כ אומרים, השאלה העולה מתחקיר מחדלי שב"כ בשבעה באוקטובר, אינה למה לא הערנו את נתניהו בשבעה באוקטובר, כי עדכון לא היה משנה את המצב, אלא למה ראש הממשלה לא התעורר למול התראות האסטרטגיות שהונחו בפניו כמה חודשים לפני כן, שחמאס נערך למלחמה בדגש על ההתראה שניתנה לו ב-23 ביולי. על זה צריך להגיד כמה דברים. קודם
אין
כל...
אין לך זמן לכמה דברים, יש לך עוד 15 שניות להשאיר לי חצי דקה. או שתתחיל לשעה הבאה?
אתה יודע מה, אתה צודק, בן. הנה אני אומר לך, בן, אתה צודק.
זה לא, אין.
בן,
זה היסטוריה.
למרות שאמרת 15 שניות והיו 47. אתה טועה.
הנה, אבל אתה עדיין מדבר.
כן, אבל הנה, תכף יגיע 15 שניות, ואז אתה תגיד, אמרתי לך.
בקיצור,
אני
אגיד רק דבר אחד קטן. כל מה שכתוב בתחקיר שבק, ממוסמך.
טוב.
לא לשכוח.
בסדר גמור, אני אגיד משהו...
ואם תהיה ועדת חקרה ממלכתית, נדבר על זה בשעה הבאה, אפשר גם להראות את זה.
אני רוצה להגיד משהו קטנצ'יק, כן?
כן, עוד שעה.
ביבי מלך ישראל, חי.
חי וקיים.
בדיוק.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1-2. 1-2. מה? למה אתה מוריד? לא, 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 לא יפה. אתה סותם לי את הפה? אוי, תתי, אני רואה פה, זה מצחיק, לא שמתי לב שהכותרת בידיעות אחרונות על הדוח של השבק, זה כתב האישום של שבק. זה מצחיק. שבעצם, הם קלו למטרה. יואב, תגיד, יש מצב שאתה מביא לי שנייה את ידיעות אחרונות והארץ נגיד, רגע, בוא נראה מה, מה, מה כתפו העיתונים באמת? אין, בוקר טוב, חבר'ה, שעה שנייה, לא להתפזר לנו. להתרכז. כן, טוב, בוקר טוב, רציתי הקראתי לך ציוט של יושי יוסוע, על זה שבשבק אומרים שהשיחה לביבי בלילה לא הייתה עוזרת, ולמה הוא לא, כאילו, למה לא העירו אותו, זה צריך להיות, כאילו, למה הוא לא התעורר מההתראה של שבק ביולי, משהו כזה ביולי. אז על זה צריך להגיד, רציתי כמה דברים. אחד, בונה, כמה ימים לפני אתם אמרתם שחמאס מורתע ושצריך להכניס פועלים, כמה ימים, ארבעה ימים נדמה לי לפני, שצריך להכניס פועלים ולתת תקלות. אז אל תתחילו לזה, בוא אל תתחילו איתנו, אל תתחילו, לא יפה. ככה לא מתנהגים, אתם רואים את ראש הממשלה, תגידו לו ראש הממשלה, זה לא ערכי, ככה לא מתנהגים, זה דבר ראשון. דבר שני, להערכתי, אנחנו רגע לפני שמתחילים להגיד שטוב שלא העירו את נתניהו. לא שזה לא היה, זה שמזל שלא, כי הוא היה אומר, תדללו את הכוחות בעוטף, הלכו לישון, תסגרו את הטלפון עד הצהריים. כן? או שהיו, או שבכלל היו מאשימים אותו. למה נתניהו לא התקשר בלילה לארצי ולרונן? איך הוא לא התקשר לשאול אותה, מה קורה? מה המצב? הכל בסדר? טוב, בוא נראה את הכותרות. ידיעות אחרונות, האשמה וההאשמה. אוקיי, הבנתי, ואז כאילו בפנים כתב האישום של שבק, זה מצחיק, זה מצחיק. הם לא שמים לב לבדיחה, אמנו באמת. ובן דרור ימיני, שם גבול לנתניהו, מה קרה לבן דרור? יאללה, באמת, השם ישמור ויציל, מה קורה לאנשים?
במילה אחת, נתפקח.
בדיוק.
נמשיך.
הארץ, תחקיר שבק על הטבח נקודותיים, מודה שקשה לך, מפנה אצבע מאשימה לראש הממשלה. זה אגב האחריות שאמרתם, כולם לקחו אחריות וזה. הכל מילים, מילים, מילים. בסדר. טוב, תשמע, מה רציתי להגיד לך? רציתי להגיד לך כמה דברים, כמה אינסרטים. נדב הרגמה נשמעתי לך, נכון? נשמעתי. בוא תשמע את איבון דנגורי שהייתה אצלנו בפטריוטים שלשום, אמא של גל. אני אמרתי לך, יש לה סיפור מטורף, מטורף, מטורף עם הבן שלה, מה היה בשבעה באוקטובר, הוא היה במסיבה, בכל מקרה. תקשיבה, היא מספרת על ערוצי התרעלת הבלה ותעמולה, זה דבר מעניין, זה דבר מעניין. אני חושב שאתם צריכים לשים לב לנקודה הזאת. הקשיבו בבקשה. למה לא שומעים אתכם כל כך הרבה בתקשורת?
כי לא מסיני אותך
לעצור. רגע, תעצור. שאלתי אותה למה לא שומעים בהקשר של הוועדת חקירה, כי הם משפחות שמתנגדות לוועדת חקירה, מה שאתם קוראים ממלכתית. בבקשה. למה לא שומעים אתכם כל כך הרבה בתקשורת?
כי לא מסיני אותך לערוץ 12. פנה אליי, העליתי גם איזשהו ציוץ, אתה בטח ראית אותו, שפנה אליי מישהו מערוץ 12 לגבי תוכנית על ועדת חקירה, שאל, הוא כל כך שמע את הסיפור שלי, הוא היה באלם, איך לא הזמנו אותך, איך לא עשינו תוכנית, בבקשה, אני לרשותכם, מה דעתך על ועדת חקירה? אמרתי מה דעתי הכנה על ועדת חקירה, ולא חזרו אליי. אז כנראה שערוץ 12-13, אני לא מתאימה לאג'נדה שלהם, אם הם יזמינו אותי בשמחה, אני אבוא ואומר את מה שיש לי לומר, אם לא, אז לא.
אוקיי, עכשיו נושא נוסף שרציתי להעלות לסדר היום, אתה יודע מה? בוא אני אשמיע לך משהו שאלי שרעבי בריאיון עם אילנה דיין אמר, ואני גם בעניין הזה אני רוצה מה שנקרא מבחינה תקשורתית לנתח פה איזה אירוע. בבקשה, קורנס, שים לנו את הדברים של אלי שרעבי, בבקשה. זה מאתמול, תמצא אותו מאתמול, בסדר? בינתיים אני רק יכול לדווח לך שהאיראנים, כן, האיראנים, נשיא איראן מתלונן, הגענו למצב חירום, כולן זנחו אותנו, הוא אומר שכתוצאה מאכיפת הסנקציות הקשות על ידי הנשיא טראמפ, איראן נאבקת למכור את הנפט שלה, מחליות הנפט שלה נמצאות בים ואין להן דורש, מחיר האורז עלה ב-100%, קטניות ב-200%, תפוחי אדמה ב-300%, תגיד לי, הוא לא יכול להגיש בגץ? הוא לא יכול לפנות משהו? ביטן אולי יכול לעזור לו? אני לא יודע, כאילו מישהו, מרב כהן, לזימי, רדמן, שקמה, בכל זאת לעזור, הנה בגץ, בעניין שהפסיקו את הסיוע ההומניטרי לעזה, בגץ לא זרק אותה מכל המדרגות, את כל העמותות האלה, ודורש מהמדינה עכשיו תשובה, וזה סולברג. סולברג ומינץ נדמה לי, וכל החבורה שם, זה דבר מעניין. טוב, הנה, אלי שרעבי, תקשיב.
הם באים אלינו ואומרים לנו, לא נותנים לאסירים שלנו אוכל, אתם לא תאכלו. מקים את האסירים שלנו, אנחנו נכה אתכם. לא נותנים להם מקלחת, אתם
אוקיי,
לא תקבלו מקלחת.
עכשיו, תראה, הוא אומר, באים אלינו ואומרים לנו, לא נותנים לאסירים שלנו אוכל, אתם לא תאכלו. ואז דיין מעלה תמונה של בן גביר, עם הכותרת, בן גביר התערב בתפריט האסירים הביטחוניים, חמאס בהודעה דרמטית. הם אמרו שהם דורשים, שיתנו על התנאים וכאלה. אחר כך הוא אומר, ובמשפט הבא הוא אומר, אמרו להם, מקים את האסירים שלנו, אנחנו נקה אתכם. ואז, במקום להעלות את האירוע של העיקור, של מה שנקרא האונס של הנוחבות, המכות לנוחבות וכל הדבר הזה, היא עוד פעם מעלה תמונה של בן גביר, כן? ושמה כותרת, הצעת חוק להחמרת תנאי אסירים ביטחוניים אושרה לקריאה שנייה ושלישית. מה זה קשור? לזה שעיקו אותם. הוא דיבר שעיקו אותם. כשעיקו אותם, זה האירוע שפורסם בתבלה 12. למה היא לא שמה את זה? זה מוזר, לא? יכול להיות שערוץ 12 כבר לא כל כך גאה בדיווח הזה? השקרי, הפייק, שאגב, מה עם החקירה של ההדלפה הזאת? מי חוקר? מי יחקור את החוקרים? בוקר טוב, בן כספית.
בוקר אור. תשמע, קשה להחליט על למה אני צריך... יש כל כך הרבה חומר.
אני יכול לעזור?
בוא, נתחיל ככה. מי אמר, ראש הממשלה אינו מבין שהמילואימניקים והלוחמים אומרים בכל צלול וברור, הם אומרים לו כך אחריות. המח"טים, אלוף הפיקוד, הרמטכ"ל, לקחו אחריות, גם שר הביטחון התחלף. רק אדם אחד ראש הממשלה מסרב לקבל אחריות. מי אמר את זה?
ביבי נתניהו.
נכון,
לאור איך אני, איך ידע...
נכון,
האמת, לא,
ידעתי
לא שתדע. לא היה צפוי כן. שאתה תצטט את ביבי, אבל עליתי על זה.
ידעתי שתדע, וזה, בזה התחלנו, כן? עכשיו, אני רוצה שתשמע עוד משהו. בנאומו, בנאום האפולוגטיקה והאשמות וההתקרבנות שלו בכנסת, אתמול או שלשום, כבר לא זוכר מתי זה היה... נתניהו אמר את הקטע הזה, ואני רוצה שתקשיב לו בצורה מאוד 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 מושכלת.
אבל אתם, אתם שעוסקים, תשאל אותם אם הם יודעים מה זה הרכב, מי מרכיב, תשאל אותם ותראה מה קורה לרוב העם.
תשאל אותם ותראה מה קורה לרוב העם. הוא מתייחס פה לוועדת חקירה ממלכתית, והוא אומר שרוב העם בכלל לא יודע מה זה, מי מרכיב. קיצור, מזלזל. ברוב העם, האנשים שלא מבינים למה יש 75% תמיכה בוועדת חקרה ממלכתית בכל הסקרים, כי העם לא מבין, בקצור זה העדר מבחינתו. ולמה אני מספר לך את זה? כי זה מופיע בנאום המלא בערוץ הכנסת, ויש נאום המלא גם בערוץ 14, ושם זה לא מופיע. מישהו לקח והוריד את ה-20 שניות האלה, פשוט לא מופיע. אני אומר לך את זה באחריות.
מה לא מופיע? לא הבנתי.
הקטע שהשמעתי עכשיו פשוט מתוך, אני אשלח לך אחרי התוכנית את הנאום המלא מערוץ הכנסת, ואת הנאום של ערוץ, שיש אותו בערוץ 14 גם, למעט הקטע הזה, ואני אשמח אם ביום שני, תבדוק ליד יום שני, למה ניפו את הדבר הזה, אולי כי פחדו שמצטער ממנו מה באמת נתניהו חושב על תומכיו, שהם לא יודעים אפילו מה זה ועדת חקירה ממלכתית, מי ממנה אותה וכולי וכולי. בסדר? אז את הפינה הזו סגרנו, אני באמת אשלח לך.
שלח, אני לא איתך, המוח שלי התפזר, אני כאילו בהפרעת קשב, אני כאילו לא מרוכז, אני מתנצל, אני לא ישנתי, לקח לי זמן להירדם בלילה, כי אכלתי שניצלים לפני השינה, הרבה שניצלים, ופשוט לא ידעתי שזה לא ייתן לי לישון.
לא, זה לא טוב הרבה שניצלים.
אני חוזר מהעבודה ב-11:30 בלילה, 12 בלילה, אתה מבין? אחרי שאני קם בבוקר, לעמל יומי פה מולך, ואני תוכן שניצלים, ואז כאילו לא נרדם, וזו בעיה.
אני עוד הייתי במסעדה אתמול בלילה.
איזו?
וכשחזרתי, קלארו, וכשחזרתי הביתה אכלתי.
דרציני?
חזרתי רעב, כן, מה אני, למרות שאכלתי גם במסעדה, כן.
מה, לא היה מסביע?
היה מסביע, אבל אתה יודע, עסקנו בעיקר בדיבורים, פגשתי אתמול את הצלם המיתולוגי שלי מניו יורק, את שחר עזרן, ומרוב דיבורים, לא, בוא, לא צריך, אני לא בתזונה, אבל אני רוצה להקריא לך משהו.
שיר המסעדה הזאת?
לא, לא כל כך. יש עדיין כמה מסעדות לא קשרות בתל אביב, אני מניח שאתם תטפלו. תשמע רגע, אבל אתה רצה, אני מקווה. שתלטת לי על הזמן.
עכשיו, אחרי שהחטופים חוזרים, אז הנתח באוכלוסייה של הדתיים גדל, אתה מבין?
כן. תשמע, לגבי, אני פרקתי פה לא מעט שקרים, אתמול, את השקר של אתמול שליברמן הביא את הכסף הקטרי.
השקר של בנט.
השקר שאתה, שאתה הדהדת,
אתה בא אליי בטענות, תגיד,
ברור.
בנט אומר את זה, אני משמיע לך בנט ואתה בא אליי בטענות.
אני בא אליך בטענות, כי אתה יודע שהדברים של בנט מוצאים שם הקשרם, אתה יודע את זה. גם בנט לא חושב שליברמן הביא את הכסף.
זה מה שהוא אמר.
לא, אתם, זה, זה משפט שיצא מהקשרו.
אתה יודע מה? תביא את הקשרו, הנה, תביא את הקשרו. תביא את, אין לי בעיה.
הבאתי, הבאתי.
לא, אתה הבאת, אתה הבאת את גיא זוהר, אתה לא הבאת את כל הסינג של בנט.
הבאתי את הקשרו, כי זה שקר. אבל אני, אתה לא נותן לי לזה, אתה השתלטת עליי. אני אומר שוב, זה לא שאני לא נהנה, אבל אז את השקר הזה פרקתי, השקר על זה שבגץ התערב בהוראות הפתיחה באש, צריך לפרק כל פעם מחדש, כי אתם חוזרים עליו, כי זה, אתמול דיברתי עם אייזנקוט, סיפר לי את כל הסיפור של, פתר, הנה, עניתי לך על שאלה, אמרתי לי, מי האלוף? זה ניצן אלון, היה ראש אגף המבצעים, בא לבגץ, גם מסמך וגם בא, ואמר להם, חבר'ה, זה בכלל לא הפגנות, זה אירועי פחה, מוצאים בחסות האירועים האלה, ואז בגץ החליט בכלל לא להיכנס להוראות פתיחה באש, וגדי סיפר לי, בעצם הוא קיבל מבגץ גיבוי בשטח אפילו להחמיר את ההוראות, ולכן הוא גם עצרו את כולם, ו300 הרוגים וכולי. אבל אני רוצה לפרק עוד שקר. עוד דבר שסיפרת אתמול, אתה בטח תכחיש גם את זה, שמתוך, זה התחיל אצל רוטמן, אתה רק המהדהד, זה נתונים סטטיסטיים, סיפרת לנו אתמול על עסקה בינה, ועל בינה עסקה, שדיונים בבגץ, בחודש ינואר 2025, 216 דיונים בסך הכל, מתוכם 197 זה על הרתירות של ערבים, שומו שמיים, בגץ, אוכרי ישראל.
מה, זה לא נכון?
לא כל כך.
לא?
תקשיב, נשמה שלי, תקשיב. נתחיל, זה אור קרמי, הביא פשוט הנתונים, נתחיל בנתונים עצמם.
לא, אבל אל תקרא שרשור של אור קרמי עכשיו.
לא, זה קצר, זה קצר. קודם כל, תפסיק להפריע לי, אז אני אגמור מהר. אבל כל שיחת החולין בינינו לא היה, אבל אני מסיים, זה קצר. המספר 197 אינו מספר הדיונים בעתירות של ערבי יוש ועזה, אלא סך כל הדיונים שהתקיימו בבגץ בינואר 2025. מתוך המספר הזה, אכן, 183 מהדיונים עסקו בעתירות שכאלה, שזה 93%. רק 14 דיונים היו בנושאים אחרים, ופה מתברר שאתה צודק. אבל, מה לא סיפרו לכם? שמתוך 183 דיונים שבהם התבררו עתירות של ערביי יוש ועזה, 179, זאת אומרת, הכל חוץ מ-4, 98%, עסקו זה עתירות של מעצרים מנהליים של העותרים, עותר נעצר מעצר מנהלי, סליחה, ערבי נעצר מעצר מנהלי, הולך לבגץ, זאת אומרת, 179, רק 4 דיונים זה עתירות רגילות. עכשיו, נחש מתוך 179 עתירות של עצירים מנהליים פלסטינים לבגץ, כמה בגץ קיבל?
נו.
אפס. 179 עתירות נדחו על הסף, 100%, זה לא שום יוצא מן הכלל. כלומר, מה שבגץ באמת הרבה לדון בו זה...
זה עדיין לא סופר את מה שאמרתי. עדיין העתירות היו של פלסטינים, עדיין לא 91%, אתה תיקנת ל-93%. כן, העתירות הן של פלסטינים, ולא אמרתי על איזה עתירות ומה היו ההחלטות. לא אני אמרתי, עסקה הבינה.
מה שאתה עושה עכשיו, זה מה שנתניהו עשה בנאום. אתה מזלזל גם בי וגם במאזינים. עשית פה הנדסת תודעה מתוחכמת, והסברת שכל הבגץ הזה קיים, רק מתישים אותו, כי כל העתירות זה ערבים.
אבל באמת מתישים אותו, זה 200 עתירות.
אילון יקירי, אם אתה רוצה להמשיך לנסוע לחוץ לארץ, עדיין, אנחנו על הקסקס, כי בהג יש תהליך.
שימצאו פתרון?
אתה חייב לתת.
אי אפשר להתיש את בגץ על הדברים האלה.
אפשר מאוד, כי בגץ מקבל את העתירה של הציר המנהלי, 179, ודוחה אותה.
עושה אותי ממנה חיירה.
ואז, אם רוצים ללכת להג, ולהגיד, עוצרים בישראל, אנשים ללא משפט, אתה אומר להם, בית המשפט העליון הישראלי, המפואר והמוערך, דן ואישר. ולכן אני אומר לך, שהזלזול שלכם, באינטליגנציה של הישראלים בכלל, והקהל שלנו בפרט, הוא מעליב.
אוקיי, בן, דיברת כרגע שעתיים 34.
לא, לא דיברתי שעתיים.
שעתיים 34.
93% מהזמן שדיברתי, כמו שאתה יודע,
דיברת שעתיים 34 ו-16,
כמו בדיונים בבגץ, 93% מהזמן שדיברתי, היה שיחת חולין איתך, ואם כבר אתה שואל...
לא שיחת חולין, זה קודש, זה לשם שמיים.
ואם כבר אתה שואל, אני... כותב לי עכשיו חברי הטוב יהודה שפר, שזה יש, יש, זה באמת אירוע, ואולי צריך לתקן חקיקה, ושיש שופט דן יחיד מחוזי בעתירות האלה.
נכון.
וזה, אבל, קרה, אבל, אבל לא תקנוך. החקיקה היחידה שמעניינת אתכם, זה שתוכלו למנות את השופטים.
את צריך ממשלת ימין שתעשה את זה, ימין מלא אבל, לא עם בנט והרם. טוב, תשמע,
אנחנו נפעל, אני מבטיח לך, לממשלת ימין.
תודה רבה. אני רואה בינתיים שכל המיליארדרים מהשמאל מרפדים ומחבקים את בנט, כן? כל השמאל מחבק. התקווה של השמאל, בנט, אוקיי, טוב, בסדר.
אתה יודע מה התקווה שלי?
נו.
שיום בוקר אחד אתה תקום, כי בדרך כלל זה רק משתרבב לך, כמו שאתמול אמרת, שבנט על דעת עצמו, וביבי בגלל זרועות הביטחון אמרו לו, שלחו לי קטע שלא שמתי לב, שבו אתה בעצמך מסביר.
כן.
אתה, אתמול, סליחה, באיזה יום הייתי בחולצה אדומה? ביום ראשון. אתה מסביר שהדברים האלה נעשים כדי לפתור אותנו מהג, הנה תשמע.
המדינה כמובן מיד התקפלה, זו הדרך, כן? בגץ מוציא צו על תנאי, ואז במדינה, במקום להיכנס ראש בראש וכל הבתי דין בהג וכל הדבר הזה, ישר עושה את האירוע.
במקום להיכנס ראש בראש וכל בתי, אתה מסביר את זה? אפרופו בגץ.
למה אתה מוציא את הדברים מהקשרות? אין לי את ההקשר.
יש לי את זה יותר ארוך, תתחרט.
לא אחרי זה, תכין את זה, תכין את זה.
ביקשתי מיוסף שיוציא את רק את המשפט, כדי שלא תגיד לי הרבה זמן.
אפרופו בנט, תשמיע לי שנייה את בנט, אפרופו בנט, בוא נשמע דברים שבנט אמר בעצמו, על עצמו, באולפני הטלוויזיה, בבקשה, תשמיע לי את זה, שני סינקים, אני מחבר לך אותם, בבקשה.
הרחבת אזור הדייג בעזה, והכנסת מלט לעזה, ומתן עוד...
לא, מלט לא נכנס.
עוד 2,000 אישורים לפועלים עזתים לעבוד בשטח ישראל.
אם יש שקט, בוודאי. יותר מזה, שנייה, אני בעניין הזה, תקשיב, נורא פשוט. אין לי שום דבר מול 2 מיליון הערבים שחיים בעזה.
אתה כשר ביטחון מוביל מהלכים של הרבה מאוד גזרים לרצועת עזה.
אין לי בעיה.
באופן מאוד מפתיע.
אין לי שום בעיה שאם מעזה יש שקט, שיהיה להם טוב, מה אכפת לי? ההפך.
וואו. המשפט השני הוא ממש הקונספציה בהתגלמותה. אין לי בעיה שאם יש שקט, שבעזה יהיה טוב. זה כל הקונספציה, במשפט, אתה מבין? זה יפה. אגב...
אגב, ראי, סליחה, מה לא נכון בזה?
אגב, כן, בבקשה, אגב. מה? לא, זו הקונספציה. כל הקטע של הגזרים והטוב, שהם היו בשקט, הם התארגנו להשמדתנו. זו הקונספציה.
אבל כבר אמרתי לך שזו קונספציה, בנט היה שנה, ביבי היה 17.
בסדר, עכשיו אתה מתחיל איתי במספרים.
נכון.
הגענו לזה, עכשיו אתה
נכון,
אומר...
נכון, מי שהבטיח להפיל את חמאס,
ברור,
ולהקריא לך את הקטע מהספר של ביבי שבנט רוצה לכבוש את עזה.
אבל מה שאני אומר, שאם הקונספציה, אם ביבי היה בקונספציה, אז הייתי מצפה שהמערכת, שהמערכת תאתגר אותו ותגיד לו, אתה טועה. או שכשמתחלפת מלחמה, ממשלה, אז תשתנה האג'נדה והקונספציה.
טוב, אז לא זה קרה. אני מבין שכנראה לא נסכים, אז אני רק בקטנה, רק בקטנה מזכיר, בנט הפסיק את המזוודות של כסף מזומן. שלום לסגן אלוף תום.
צהריים טובים, חברים, צהריים טובים.
אתה אחיין של איציק אלגרט, זיכרונו לברכה, שלווייתו התקיימה השבוע.
נכון.
בוא נשמע קטע קצר שנייה מההספד שלך לאיציק.
7 באוקטובר 23, אני נכשלתי בהבנה של מה שקורה בבית שלי בניר עוז. לא הייתי פה בקיבוץ להגן עליך, לא הייתי פה בקיבוץ כדי להילחם עם חבריי. את הכאב הזה סלד כמגד סיירת מילואים, אני מקפיד לדבר עליך בכל הזדמנות. איציק, אתה ודמותך הולכים איתנו סבב אחרי סבב. האחיין שבי כואב וזועם. המפקד שלי פשוט מבקש סליחה. סליחה, איציק.
מה, אתה לוקח פה אחריות מסוימת?
למה אתה מבקש סליחה?
אני מבקש סליחה, כי בשביעי באוקטובר, אני, שכל חיי אני נלחם. בן, אתה ראיינת אותי אי שם כשהייתי סרן צעיר.
וואלה?
לא זוכר בטח, כן, כן.
קראת
איפה, 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 איפה היית חינוך,
ב... מלוחמים לאנשי חינוך, עברתי לחוות השומר להתעסק בחינוך,
וואלה.
אני נלחם כל חיי, אני ב-2004, הותרתי בצלה של אירוע בעזה, באותו מקום, אני בן קיבוץ מירוז, גדלתי, זה המקום, זה ה... וכשהאירוע הזה קרה, אני הייתי בתל אביב עם משפחתי, אנחנו גרים שם עכשיו, ואני לא הצלחתי להבין את גודל האירוע שקורה בבית שלי. אני לא הבנתי בשעות הראשונות. זה קשה לי להגיד את זה וקשה לדבר על זה, אבל אני נסעתי למשימה אחרת, להכין כוחות ולגזרה אחרת, ולא נסעתי הביתה. לא נסעתי הביתה. שחר באטלר, הרבשת של הקיבוץ, הוא בן כיתה שלי, תמיר זה בחור שגדלתי איתו, נילי מרגלית שנחטפה, זאת בת קבוצה שלי, האחות...
כל השבוע שאתה אומר זה קורבנות? חטופים ונרצחים?
לא, נילי חזרה, באטלר נלחם, הוא בחיים, ותמיר גופתו עדיין לא הושבה. אני יכול לספר לך על כל הילדות שלי, בשביל אוקטובר כל הילדות שלי נחטפה. במכה אחת, בסדר? נחטפה או נרצחה, ואני אלך עם זה כל החיים. אתה שואל אותי למה...
אימא, אני מנסה להגיע לנקודה שמה, שלא רצת ישר?
כן, 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 כן.
אתה חושב שהיית... כאילו, אתה לוקח על עצמך את האירוע של לירוז?
אני אספר לך ככה, אינון. אני, חברה מאוד טובה שלי ששרדה את הטבח, שאלתי אותה, מורי, איך יכול להיות שלא קראת לי? והיא אמרה לי, אני ידעתי שאתה תבוא, וזאת הסיבה שלא קראתי לך. כי רציתי ש... כשאתה שואל על אחריות, וזה יש כל מיני שיח על אחריות, אני לא, באמת, אני לא מתעסק בזה, לא מתעסק באנשים אחרים, ומה הם מרגישים ומה זה. אני משתף אותך בתחושה שלי. אני הולך עם כאב, שילך איתי כל החיים, על זה שלא הייתי שם ברגעים האלה, בשביל האחים והאחיות שלי.
אבל אתה יודע שכמה מחבלים נכנסו לקיבוץ?
זה לא משנה, אינון. אתה לוחם,
לא, בוא נזכיר, תום, של ניר עוז, אני מבין לגמרי מה אתה אומר, למרות
ברור, גם אני מבין,
עצמך,
גם
אני, כולי,
לא שאני אומר לך...
אבל בוא נראה, העניין הוא של ניר עוז, זה המקום היחיד שלא הגיעו אליו בכלל.
אני מבין, אני מבין.
ותום, שהוא לוחם, הוא היה בלוטר, כאילו זה מה שהוא ברור. עושה, אומר איך אני לא
הגיע. כמה מחבלים נכנסו לקיבוץ?
מאות.
מאות. לא נדבר על המספר שפרסמו את התחקירים ופרסמו את הכל בצורה מסודרת.
אני מבין, אנחנו מבינים את מה שאתה אומר. אנחנו מבינים את מה שאתה אומר.
נכון, נכון.
אבל אתה יודע שלבד לא היית יכול... גם כשהגיעו יחידות לוחמות ובקיבוצים והכל...
לא הגיעו.
לא, גם כשהגיעו, בקיבוצים שהגיעו, שילמנו מחירים יקרים. עם כל הלוחמים הכי טובים של צה"ל, זה דבר מורכב להילחם מול מאות מחבלים, אלפי מחבלים, זה דבר מורכב, זה לא פשוט.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, ינון. אם היית יודע שבתוך הבית שלך עכשיו, יש 10 מחבלים שנמצאים במשפחה שלך, היית יכול לחכות בחוץ?
לא.
אוקיי, אז זאת בדיוק התשובה. כי בתוך הבית שלי, עם המשפחה שלי, היו מאות מחבלים, ואני לא הייתי שם. עכשיו... אני מרגיש את תחושת אחריות הזאת, שוב, אני לא מחפש אף אחד אחר שירגיש תחושת אחריות, אבל מי שלא מבין את התחושה שאנחנו הולכים איתה, ואני אומר אנחנו, כי כל מי שחווה את האירוע הזה במרגלים הקרובים, לא באמת עבר את השביעי באוקטובר. בסדר, עכשיו אנחנו מדברים על איציק, איציק הוא הילדות שלי, הוא הדוד המתוק והאהוב, שבזכותו אני היום נשוי לשרון אשתי, כי בקיבוץ של פעם היה סידור רכב, ואם לא היית רושם וזה... אבל אני ילד בעייתי ולא הייתי, אז הייתי הולך לאיציק בתורנה, איציק תביא את הרכב של החצר, היה נותן לי מפתחות, הייתי נוסע עם הבימבה המקרטעת שלו מיני רוז לאורים, כדי ששרון תראה שאני איתה, וזה לא מסוג הדברים שאפשר להבין את הקשרים האלה. אנחנו גדלנו בקיבוץ, באמת, כילדים, אתה יודע, לינה משותפת, לא בבית, לא זה, איציק היה בשבילי דמות, של הדוד הפרוע, החופשי, הזה, הוא היה... בשבילי כל כך הרבה, ולדעת שהוא הציפור דרור הזה, איציק היה ציפור דרור, לדעת שהוא היה קבור עכשיו בתוך מנהרות חמאס, זה בשבילי קריאת לב יום יום, יום יום, נקרא עוד חלק בלב. תיקח ציפור דרור, תקרא אותה בכלוב, תסתכל עליה יום יום, זה מה שאני פותח את העיניים ואני רואה.
טוב, אז תשמע.
שואל אותי למה אני מרגיש נכשלתי ואת הכאב, אתה שומע את הכאב בקול שלי, אני שומע את הכאב.
אנחנו שומעים לגמרי וגם אני לפחות מאוד מאוד מעריך. את זה שאתה כל כך מחמיר עם עצמך, אבל, אז, אבל בוא, סגרנו את הפינה שלך, כי אני אומר את זה בציניות. מה עם מדרג האחריות של אחרים? זאת אומרת, צהל שבכלל לא הגיע, הקשל של שבק, כי אחיו של איציק, זה דני, הוא מאוד מחמיר, זה מדינה שם, אני מקרים ההספד שלו, מדינה שם דל דמך, ותרפדה את האפשרות להחזיר אותך, קבר שקרא לך ראש הממשלה, אתה נמצא שם במחוזות האלה, או שאתה ב... אתה מעדיף בעצם להגיד, עזבו, אני לא מסכה על אחרים, אני מסכה על האחריות שלי.
אני אגיד לך, זה מה שקרה, נרקוד בין הטיפות. אני אמרתי לדני, דני הגיע לפגוש אותי, אמרתי לו תבוא, ממש בכמה ימים אחרי עסקנו במשימות ראשות לפני התימון, בסדר, לפני שנכנסו התימון הראשון, אני פגשתי את דני, הוא הגיע אלינו לנקודה קדמית, לא משנה איפה, בסדר? ואמרתי לו דני תבוא, אני רוצה לראות אותך לפני שאנחנו זה, והוא הגיע. הגיע, כולו חדור מטרה, הגיע עם פוסטרים, אני רציתי לתלות את כל הפוסטרים של כל החטופים, כדי שיהיה מול העיניים של כולנו לפני שחסים. הוא הגיע עם זה, והגיע עם רוח קרב, וזה הימים הראשונים. ואמרתי לו, דני, יוצאים להילחם על איציק, אתה בצד כחול, אני בצד אדום. אדום, אויב, כחול כוחותינו, למי שלא מבין. ויצאנו למלחמה על איציק, כי ידעתי שבסוף, כדי שאיציק יחזור, צריך להיות פה, מה שנקרא, שני צדדים שיחליטו להגיע ל...
חלוקת גזרות.
כן, ודני נלחם מלחמה, שאתם לא הכרתם את דני לפני. דני השתנה, זה לא, כל מי שהכיר את דני לפני, דני הממלכתי, דני מותר, שוטר לא, מותר
המוסיפור, הוא היה במחאה די פעיל, ואמר שהוא מחזיר את האות משהו, היה לו איזה, היה שם משהו שהוא כאילו תפס כותרות במחאה לפני המלחמה.
דני, כשאני אומר לכם שהלב שלי נקרא כל יום, דני היה אח, הם היו שישה אחים, בסדר? שלושה כבר נפטרו, אבי ואורי, ועכשיו איציק, הם היו שישה אחים. דני ואיציק זה צמד, צמד ברזל, בוא, נחזור רגע לשפה הצבאית, דני ואיציק זה צמד ברזל. הם היו ביחד, תמיד, גם בתוך המשפחה, הם היו הצמד. האחים מחולקים לצמדים. כשאיציק נחטף, זה נקרא איבר מהגוף של דני. ודני לא יכול לחיות ככה, הוא נלחם מלחמה אמיצה וקשה, ואני הכי גאה בו בעולם, כי אני יודע שהוא יעשה הכל כדי להשיב את אחיו, ועכשיו כשהתחיל חזר, זה
טרגי. בוא נחזור אליך, מתי בעצם, זאת אומרת, אתה בת 7 באוקטובר, לאן בסוף אתה קופץ?
אני קופץ. אני אז לא הייתי עוד, כאילו, חזרתי לזה תפקיד קודם שהיה לי, בחטיבת המילואים, כסגן פקד גדוד, חיילנו את החבר'ה, פתחנו את המחסנים, התארגנו ויצאנו למשימות ראשונות שקיבלנו בגזרת העוטף.
מתי ידעת, מתי בעצם גילית על גודל האסון של, גודל האסון הכללי ובעיקר של הבית שלך של נירוז?
ההבנה על מה קורה בנירוז הייתה רק בשעות אחר הצהריים המאוחרות. כל ההתכתבויות שהיו בקבוצות וואטסאפ היו פנימיות, אני אין לי טלגרם, לא הייתי בעולמות האלה. אז לא ראיתי את הדברים שם, והכתבויות שהיו לא היו איתנו, זאת אומרת, קבוצת חברים שלנו, שזה כמו אחים, כן? זה אנחנו חברי ילדות שגדלנו בלינה משותפת ביחד, לא היו שם התכתבויות ש... אני שאלתי שם, אמרו לי, יש כרגע... קיצור, היה שם אי הבנה בתוך הזה,
ו... אז מתי נודע לך על דני,
למשל? אני באמת מבין...
מתי התחלת לקבל שמות? מתי גילית שדני חטוף?
וואי, זה בכלל... אתה יודע מה, היו שמות שרק כשדני הגיע אליי כמה ימים אחרי עם הפוסטרים, ואני עובר ורואה פוסטר, ופתאום אני רואה שמות של... את נילי לא ידעתי, נגיד, עד שלא העברתי את התמונה, ופתאום ראיתי את התמונה שלה. תדמיין שאתה הופך תמונה, ואתה רואה את התמונה של אחותך. נילי גדלה איתי מבית תינוקות מגיל 3 חודשים, בית תינוקות, בית ילדים, בית נעורים, אני מכיר אותה את אותו מית אחי, הביולוגי. ואתה הופך תמונה, ואתה פתאום רואה את התמונה של נילי.
אני כמובן התכוונתי להגיד איציק נחטוף, ולא דני. זאת אומרת, אתה בעצם מגלה את הזוועה לאט לאט ובאיחור.
מאוד. שוב, הראש עסוק, כבר שנה וחצי, בסדר? הראש עסוק במשימה, עסוק באיזה...
איפה נלחמת? תגיד, בוא תספר קצת מה עשית.
הדוסה פה על הקו.
לא.
אני לא יכול. אבל בוא נגיד שאנחנו עושים...
החיילת מדובר צהל.
הוא פשוט במילואים עכשיו, זה לא אמרנו.
לא, אבל בסדר, לא, זה בגדול, מה עברת?
אני רק אגיד ככה, בסדר, אנחנו בסבב האחרון איבדנו 4 לוחמים, 3 לוחמים מהפלנת, אנחנו סיירת של חטיבת ירושלים. איבדנו 3 לוחמים מהפלנת, ועוד מפקד צוות מהפלסר, יוחאי חייגלם, מתודי, אביה ודניל, שלושה לוחמים אמיתיים. אני אומר לך שאנחנו נלחמים בחירוף נפש, בחירוף נפש, ולא מפסיקים, וגם במשימה הקרובה שאנחנו נצא אליה, אנחנו נמשיך להילחם, כי אני אמרתי, האישי והלאומי אצלי התערבבו השבוע, בסדר? אצל אנשים יש להם אסון אישי, אז לא אסון אישי, או כשהם מגיעים, כמו שאתה אומר, להפגנה, אז הם באירוע לאומי. אני התערבב לי, האישי והלאומי, אנשים פתאום נחמים אותי, אני לא מבין מה זה, מראיינים אותי עכשיו פה, אתה מבין, משהו אצלי התערבב באישי והלאומי. אבל אני הבנתי שהאישי והלאומי שלי מחוברים. אני מגד ציירת חטיבת ירושלים במילואים. אני, האישי והלאומי שלי יהיו מעורבבים עוד שנים קדימה. למה? כי אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך לעשות דברים, וזה לא קשור לאישי.
מה צריך לעשות עכשיו לדעתך מול המצב, מול המחלוקת שגם קורית, למרות שהרוב המכריע חושב שצריך להשלים את עסקת החטופים, אבל יש גם דעה אחרת והיא לגיטימית, אינון מייצג אותה פה, של לא לתת לחמאס להיכנע ולנצח כאילו, ולהמשיך את לחדש עכשיו את המלחמה בתקווה שזה מה שיביא את החטופים, ואתה כבר איבדת את החטוף שלך.
אני אגיד לך שאני איבדתי את החטוף שלי, אני עדיין מחכה להרבה מאוד חטופים אחרים מהקיבוץ שיחזרו, אז זה לא שאני באמת מרגיש שהאירוע האישי הסתיים, אבל לשאלתך, האירוע הזה האירוע הזה הסתיים כשכולם יחזרו. הוא הסתיים בהיבט של החטופים.
אבל איך לעשות את זה?
הוא לא הסתיים, רגע, הוא לא הסתיים אל מול זה שאנחנו צריכים לתת ביטחון לתושבי הנגב המערבי. בוא לא נקרא זאת עפזה, בסדר, אני גדלתי בנגב המערבי, לא יודע מה זאת עפזה. אנחנו נצטרך לתת להם את הביטחון, אנחנו צריכים להגן עליהם. איך לעשות את זה? אני אשאיר את זה למפקדים, כי אני גם לא רוצה זה. נשאיר את זה למפקדים, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו נוטל ונידרש, אבל בהיבט של כוחות שמתמרנים ואל מול זה, אני אומר לך, אנחנו עסוקים כל הזמן במחשבה הזאת של להצליח לאפשר את התנאים להשיב. אמרו את זה גדולים ממני ובחירים ממני, כנראה שאת כולם אי אפשר להשיב במבצעים צבאיים, ואנחנו חייבים להגיע לעסקה שתחזיר אותם שוב וגורמים צבאיים, אמרו את זה לא אני.
אגב, הגענו.
הגענו לעסקה.
פשוט לא מקיימים אותו.
לא מה?
לא מקיימים את העסקה, אנחנו חתומים שלושת השלבים של העסקה.
אני אגיד לך שאנחנו איבדנו עכשיו את הארבעה שאיבדנו.
תום, אני מתנצל, אנחנו מספרים לך פוליטיקה, אתה במגד מילואים, לא צריך לעשות את זה.
סגן אלוף תום.
אני מנסה לברוח מזה, אבל אני רק רוצה כן להגיד משהו, בסדר? אנחנו שילמנו מחיר דמים כבד בסבב הקודם שלנו, כדי להביא הישג צבאי, שבסופו של דבר היה קלף מכוח בעסקה, ובזכות הנסיגה שצהל עשה כחלק מההסכם, הושבו חטופים. זה בא בזכות העשייה של הלוחמים, המשפחות השכולות שהיום מבכות על הילדים שלהם שנפלו, צריכות לדעת ולזכור שבזכות המעשים של הילדים שלהם, אנשים שבו הביתה. בזכות האנשים...
הן זוכרות ואפילו אומרות את זה כל הזמן, וטוב שאנחנו אומרים את זה שוב.
נכון, נכון.
תודה תום, סגן אלוף.
תודה רבה.
תודה חברים, שיהיה לכם המשכים.
בן דוד, אחיין של איציק אלגרד, תודה. שם יקום דמו. קורנס, זה לא, לא, לא ראוי מה שעשית פה בהפסקת הפרסומות.
אני מבקש ממך להפסיק להתגולל על
קורנס. אגב, תשים לב שקורנס, שזה פטיש ומגל, זה הסמל של הקומוניזם. אתה מבין? עכשיו, פה מישהו הוא חמד לצון.
שניכם ביחד זה לא רק קומוניזם, זה גם הפועל.
כן, אתה מבין? אז זה כאילו, מה שאני אומר לך, זה מישהו פה, אני לא יודע, מתכנן את האירוע הזה, ככה לא מתנהגים. אז אם אתה רואה את ראש הממשלה, תגיד לו, אדוני ראש הממשלה, ככה לא מתנהגים.
רגע, מה הוא עשה, קורנס?
שנה איזה פה עניינים פנימיים. תשמע, היה לנו איזה...
אני אבל מכחיש כל קשר.
כן, כן, ברור. לא חשבתי שתיקח אחריות. זאת אומרת, אתה לוקח אחריות, אבל מפנה את האצבע המאשימה.
כן, אחריות זה אבל לא אשמה.
אחריות זה מלשון חיות, כן? וחיות כבר לא פה.
אם מישהו פספס אחריות אך לא אשמה, זה אמר, כדריכה לסון מירון, אמיר אוחנה.
בהחלט. הוא לא הדריכה, הוא מעצב.
Oh,
טוב, אייל זמיר נכנס היום לתפקיד. שיהיה בהצלחה.
טנקיסט ראשון שהוא במקור, טנקיסט רמטכ"ל, הגיע הזמן, מינוי ראוי, איש מצוין, בהצלחה.
אוקיי, חבר'ה, להתחיל לכפיים, לעזוב את ההגה, לא צריך לפגע לגעת בהגה, הכל אוטונומי, ידיים באוויר ומוחאים כפיים, כן. טוב שבאת הביתה
עשית אמבטיה, השקפת את הילד לישון הוא חיכה לך שעה לפה אבא לא ידע שהלכת להביא את השלום שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון חולם על המקום הזה ביום שנפסיק בו ללחום ונתחיל בו לנשום מהר כמה הים המתגבר ומשתפר גורר יחס, גורר יחס, גורר שמחה וחיוך, אהבה ותמימות שחרור שני עמים מעבדות לחירות בנות על הצריח במקום חיילים פרחים בקנים במקום פגזים חלמתי על היום, התעוררתי בדמעות תקשיבו ואתן לכם לראות
ו... השמש תידור בנז על הרפיח ירד החרמון פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בעבור
ואני פחות פחות קטנה לגבי את העיניים אני תומך לצידך מחזיק לך את הידיים כולם בסוף מתים חשוב לי שתדעי שלמרות שהוא נפל חלה נשאר בליבי שוב הכי נופים כמו עלים בשלכת והכי קל זה לקום לעזוב ללכת הרי אומרים שני מקום שני מזל אכן להסתתר מיד הגורל אז נשארנו לנו כאן ובנינו לנו בית האמנו ביונה בשלום בלה של זית ועמדנו בהמנון ושירתנו בצבא וקברנו חיילים ובכינו בשבעה נפלנו לביקיים ושוב על הרגליים ועזו הכדורים נלחמנו בידיים ונשמר לנו הזין לחכות לשלום אני אפסיק את זה לחלום שלי בידום
אחרי 56 שנים של הגנה על הבית כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום
אוקיי, אז אייל זמיר נכנס היום לתפקיד צריך להגיד תודה להרצי על מה שהוא נתן צריך להגיד אייל זמיר שילך בהצלחה הצלחתך, הצלחתנו בעזרת השם נשמיד את החמאס נחזיר את כל החטופים ננצח ניצחון מוחלט ונשנה את המזרח התיכון כולל באיראן למצב שבו אנחנו לא חיים יותר תחת איומים מטורפים ושיהיה טוב
וזהו, שרק להפוך את הסדר קודם חטופים אחר כך חמאס חוץ מזה הסכמתי לכל
לא בטוח שזה תלוי רק בנו אבל בסדר
נכון
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לסתיו קורנס ויציק אהרון שאחראים על השידור אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק אחראים על השידור ברדיו כל רגע והאורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה אחיה גלוק ואורי דבש יהיה לכם יום דבש להתראות ביי
ביי